טוב רבותיי, שלום, צהריים טובים. אנחנו ממש מתקרבים לסיום ספר שופטים. כמו שאמרנו, יש לנו שתי פרשיות מרכזיות לפנינו, אחרי שסיימנו את שמשון, ואני מקווה שכולנו מעכשיו מבינים מי זה שמשון. פרשייה אחת זה פרקים י"ז וי"ח, שזה מעשה פסל מיכה, והפרשייה השנייה היא מעשה פילגש בגבעה, שאנחנו נקדיש לה... נקדיש לה את הזמן. כמו שאמרנו בפעם הקודמת, שתי הפרשיות האלה בעצם מתארות את העומק ההידרדרות של עם ישראל בספר שופטים, אחת בציר של בן אדם למקום, ואחת בציר של בן אדם לחברו. בסדר? ציר של בן אדם למקום, היחס אל הקודש, היחס אל הקדוש ברוך הוא בכלל, היחס לעבודת השם, הנשגבות אם תרצו, זה. וציר בן אדם לחברו, כמובן ציר בן אדם לחברו תמיד עובד סביב המרכיב של חסד. חסד זה המידה המרכזית, התכונה המרכזית בבן אדם לחברו, וזה בעצם בא לידי ביטוי פילגש בגבעה. אז אנחנו נתחיל היום מפסל מיכה. תחזיקו טוב את הבטן שלא תצחקו, כי הבדיחה היא אנחנו. כן, זה בעצם אנחנו הבדיחה. פרק י"ז, ויהי איש מהר אפרים ושמו מיכיהו. כל הזמן הר אפרים חוזר פה, זה תסכול מתמשך. ואומר לאמו, 1,100 הכסף אשר לוקח לך, ואת עלית וגם אמרת באוזני, הנה הכסף איתי אני לקחתיו. ותאמר אמו, ברוך בני לאדוני. כן? כלומר, מה הוא אומר לה? תקשיבי, את זוכרת שהיה לך 1,000 כסף וגנבו לך אותם ואת קיללת את מי שגנב? אז תדעי לך, זה אני גנבתי. אז מה היא אומרת? היא קוראת לו שתי סתירות, ותלו איזה ילד טוב, ברוך בני לאדוני. כן. וישב את 1,100 הכסף לאמו, ואתה אומר אמו, הקדש הקדשתי את הכסף לאדוני מידי לבני, לעשות פסל ומסכה, ואתה שיבנו לך. כן? אז היא אומרת, תקשיב, יש כאן בעיה, הכסף הזה הלך לי לאיבוד, היא עשתה נדר. אמר, אם אני אמצא אותו, אני אעשה מהכסף הזה לשם שמיים, כן? הקדש הקדשתי את הכסף לאדוני מידי לבני, אבל מה לעשות? פסל ומסכה, כן? אז איך זה? מסכה היא ביחד להשם, עושה פסל ומסכה, ועכשיו אני, אתה נותן לי את זה, אז קח את זה אתה, ואני צריך לעשות פה שינוי בשולחנות, אבל בסדר, אחר כך נעשה את זה בהזדמנות אחרת. בואו, תוכלו לשבת פה, כאן ליד, ממש פה, בלשכה.
זה
כבוד. כן, אם אתם מרדמים, מושך לכם באוזן ישר. אז וישב את הכסף לאמו, ותיקח עמו 200 כסף ותתנהו לצורף, ויעשהו פסל ומסכה, והיא בבית מיכיהו. עכשיו היא מאמינה באלוהים, כן? היא מאמינה בהשם, זה לא שהיא עובדת עבודה זרה, היא מאמינה, אבל עושים עסק. והאיש מיכה לא בית אלוהים, ויעש אפרון וטרפים, וימלא את יד אחד מבניו ועידו לכהן. בימים ההם אין מלך בישראל שישר בעיניו יעשה. כלומר, הוא בונה לו איזה מין מקדש קטן, לאלוהים, לשם שמיים, ומתחיל מה שנקרא לתפעל את העסק. העסק מתחיל להיות מטופל. ויהי נער מבית לחם יהודה, ממשפחת יהודה והוא לוי. מה?
מה יש רווח ממקום כזה?
תכף תראה. ברוך אתה, אדוני, שזה קונה את זה. טוב, מה הבעיה? הבעיה שהם משבט אפרים, כן? אז אין להם את הפרסטיג'ה המתאימה. אז הנה העלילה מתקדמת. והיא נער מבית לחם יהודה, ממשפחת יהודה והוא לוי והוא גר שם. וילך האיש מהעיר מבית לחם יהודה לגור באשר ימצא. ויבוא הר אפרים עד בית מיכה לעשות דרכו. זה לוי. ואומר לו מיכה, מאין תבוא? ואומר עליו, לוי אנוכי מבית לחם יהודה, ואנוכי הולך לגור באשר ימצא. אתם צריכים לזכור שהלוויים, היה להם 49 ערים פורסות על פני כל הארץ. השיטה הרוחנית של התורה זה בעצם, אני קורא לזה רבנות קהילה. יש 49 ערי לוויים שהם גרים בעצם צמודים לעריים של ישראל. כל לוי יש לו מכירי לוי, המשפחות שהוא צמוד אליהם שנותנים לו את המעשרות, גם כהן. והוא בא לבקר אותם לאסוף את המעשרות פעם בשבוע. באותו שבוע שהוא מגיע, הוא בודק את המצב של הילדים, איך הם יודעים לקרוא, שואלים אותו שאלות בהלכה, הוא עונה, כי הוא תלמיד חכם, אם יש בעיות בשלום בית, הוא עושה פיוס, ככה זה המודל של הרבנות הקהילתית של התורה. יש לך כל כהן, יש לו איזה 10-20 משפחות, שהוא, כל כהן הוא לוי, יש לו 10-20 משפחות שהוא צמוד אליהם. אז עכשיו הלוי הזה, לא יודע, בית לחם יהודה, הוא מיצה את העניינים, מחפש מקום אחר לגור, הולך. ויבוא הר אפרים, ויבוא הר אפרים, ויבוא הר אפרים, ואומר לו מיכה, מאין תבוא? ואומר אליו, לוי אנוכי מבית לחם יהודה, ואנוכי הולך לגור באשר אמצא. ואומר לו מיכה, שבא עמדי ויהיה לי לאב ולכהן, ואנוכי אתן לך 10 כסף לימים, וערך בגדים ומחייתך, ויהיה לך לוי. כן, כאילו, בוא, תכף, פה יש תמשיכה עסקה משתלמת, שב אצלי, אתן לך משכורת קבועה, ונתחיל להפעיל את העסק, אם יהיה לי פה לוי, שמכיר את כל התפילות וכל הלחשים, וזה, יהיה פה יותר מבקרים. ויואל הלוי לשבת את האיש, והיא הנער לו כאחד מבניו, וימלא מיכה את יד הלוי, והיא לו הנער לכהן, והיא בבית מיכה. ויאמר מיכה, אתה ידעתי כי יטיב אדוני לי, כי היה לי הלוי לכהן. או, עכשיו העסק עובד. עכשיו אנשים יבואו לכאן, ייתנו תרומה בכניסה, הוא יעשה למי שברך, ייתנו לו גם קצת כסף. עכשיו שיש לי לוי, אני התחלתי את העסק, אבל אני לא בקי בכל התפילות של הדתיים. עכשיו שיש לי לוי, הוא יעשה לי פה את העניינים, כן? שוב פעם חוזר הפסוק, בימים ההם אין מלך בישראל, ובימים ההם שבט הדנים מבקש לו נחלה על השבט, כי לא נפלה לו עד היום, והוא בתוך שבטי ישראל בנחלה. תכף נתייחס לפסוק הזה, כן? אבל זה רק הספתח. הספתח, מהו הספתח? הספתח הוא שהדבר הקדוש ביותר, הנשגב ביותר, הרי אנחנו מדברים על זמן שמשכן שילו עדיין עומד. עוד לא נחרב משכן שילו. אבל היחס אל הקודש הוא כל כך מזולזל, שהתחתית של התחתית קורית. מה? מזייפים את זה. לא מדובר על אנשים שעובדי עבודה זרה באמת. מישהו עובד עבודה זרה באמת, אז הוא כמובן טועה וכל זה, אבל לפחות, ככה חזר אומרים שזה עבודה, אבל היא זרה. יש לו איזה רצון לעבוד את הקודש, לעבוד איזה כוח עליון. הוא טועה, הוא עובד את זה דרך פסלים, דרך זה, אבל יש שם איזה התלהטות. פה זה ביזנס. הם יודעים שהקדוש ברוך הוא אמת, והפסלים האלה הם שום דבר, והכל כאילו שטויות. אבל בני אדם צריכים משהו, והם מספקים להם את הצרכים שלהם. בשביל, כלומר, זה איזה זלזול וביזוי הקודש, והפיכת הקודש למין מסחרה. אחרי זה יבוא לידי ביטוי בצורה אפילו עוד יותר בוטה אצל בני אלי. שבני אלי, בני בליעל, לא ידעו את השם, ובחינתם המשכן זה מקור להכנסות. מקור להכנסות, אנשים מגיעים, לוקחים להם את הבשר, זה האירוע, זה נהיה עסק. כן? כמה מרוויחים מזה, כמה ההון, כמה הנכסים, זה הסיפור, זה הסיפור. בסדר? עכשיו אני, מה אני אגיד לכם? הלוואי שהיינו מדברים על זה רק אז, גם היום זה קורה, כל מיני נר הישועות, נר הזה, נכון. אני מכיר אנשים, המשפחה שלי שמאמינים, מתקשרים ולוקחים להם הוראות קבע, 180 שקל ל-200 שנה, בשביל הנר הישועות הזה ש... נכון, פעם איזה חבר שתתקשר, כתוב נר הישועות, נר הישועות, בחילה. התקשר אומר, אני רוצה את נר הישועות. כן, אדוני, הוראת קבע. לא, אני רוצה רק את נר הישועות, בלי הוראת קבע. אי אפשר. זה הולך צמוד עם הוראת קבע. בסדר? כוס הנערות, כוס הישועות. אנשים תמימים, זה... שלמים כסף. עסק, זה עסק. אם תפחיד את האנשים מספיק, ותבטיח להם מספיק הבטחות, וכל זה, יכנוס את היד לכיס. מי לא רוצה ישועה, מי לא רוצה זה. תמורת 180 שקלים, כפול 12 חודשים, כפול 3, אתה מסודר, הבטחות וכל הדברים. ואם זה לא עובד, לא, זה לא עובד, 180 שקלים. כן, זה...
עוד 100,
נשים אותך בטריפל. כן. יש בדיחה שזה... מגיד מישרים, דיבר, מידת הביטחון, מידת הביטחון, צריך להאמין, תוח בקדוש ברוך הוא, מידת הביטחון, פתאום אותו קדוש הוא מדבר, הגיע אריה, הוא רץ. טיפס על איזה עץ. אמרו לו, אמרת מילת הביטחון? הוא אומר, כן, אבל זה ליתר ביטחון. אז צערנו הרב, זה קיים גם היום, כל המסחריות הזאת. וברוך השם שזכינו לראות את גדולי ישראל האמיתיים, הרב מרדכי אליהו ועוד, שמעולם לא ביקשו כסף, מעולם לא. יכולת לתרום אם רצית, אבל מעולם לא. אפשר היה לגשת אליהם, והכל היה פתוח, והכל היה... אז זה העניין, בסדר? אז זה מה שקורה כאן. בסדר? זה העניין. טוב, עכשיו, האירוע, תחת די אירוע איזוטרי, אבל האירוע הזה, הוא משתלב עם אירוע שהוא לא איזוטרי כבר, והוא כבר נהיה אירוע כללי. אני אתן פה איזה הקדמה. מה היא ההקדמה? הקדמה חשובה ביותר, שימו לב. מה לפי דעתכם היום, מה נראה לכם נחלת שבט דן? איפה היא נמצאת? מה? אומר לנו רב גרשן, תל אביב, שנאמר, גוש דן. אומרים, זה נחל דן, הצפון, צריך להחליט. דן לא יכול להיות גם פה וגם שם, או פה או שם. אומר לנו אביעד, דן גור אריה, זנק מן הבשן, כבר בברכת משה לשבט דן, הוא מדבר על הבשן, נכון? עוד לפני כן, מה כתוב אצל אברהם אבינו? בירדוף עד דן ועד חובה אשר משמאל לדמשק. אז דן זה ודאי בצפון. אז איך, אז אומרים עברו, מה זה עברו? מה זה כאן? כל אחד עושה מה שהוא רוצה. יש נחלה לשבת, הוא לא יכול לעבור. מה זה לעבור? יש לו נחלה. שאלה? ניב, שאלה, נכון? התשובה היא כזאת. התשובה היא כזאת. התשובה היא כזאת, רבותיי, התשובה היא כזאת. הנחלות, הנחלות של השבטים, הם מחולקים לפי בני האימהות ובני השפחות. בני האימהות נמצאים במרכז הארץ, באזור ירושלים, שילה. בני השפחות נמצאים בפריפריה, בסדר? ולכן אנחנו נמצא את יהודה, את בנימין, את אפרים, את מנשה, את יששכר, ואת יששכר של לאה, כולם נמצאים יחסית במרכז הארץ, ואילו בני השפחות כגון אשר ודן ונפתלי וזבולון, הם נמצאים יותר בפריפריה. בסדר? האם עד כאן? יפה. עכשיו, קרתה פה משהו שלא היה אמור לקרות, או שלא היה מתוכנן. שנייה, עכשיו אני מדבר על זה, בדיוק עכשיו אני מדבר. קרה פה משהו שלא היה מתוכנן. מה? בני גד ובני ראובן מבקשים נחלה בעבר הירדן המזרחי. הם הרי אמורים לרשת איפה? בעבר הירדן המערבי, יחד עם כולם. פתאום אומרים, אנחנו רוצים להישאר בעבר הירדן המזרחי, שזה ארץ מקנה ולעבדיך מקנה וכו'. שבט גד, כנראה, אם לא היה יורש בעבר הירדן המזרחי, היה יורש בעבר הירדן המערבי, גם כן באחת הפריפריות. כנראה איפה? יש מקום שנקרא על שמו בעל גד. מזהים את זה היום עם בעל בק שלנו. איפשהו באזור לבנון, זה הייתה הגזרה שלו, אזור בעל בק, בעל גד. זה היה כנראה נחלת שבט גד בפריפריה. אבל ראובן הוא בין האימהות. איפה ראובן היה צריך לרשת? ראובן היה צריך לרשת במרכז הארץ. כן? סמוך ונראה לנחלת אפרים ויהודה, הייתה נחלת שבט ראובן. בסדר? מכיוון שראובן מעדיף לנחול בעבר הירדן המזרחי, התפנתה נחלה במרכז הארץ. מי יקבל שדרוג? למה דן? הוא בכור בני השפחות. הבן הבכור של שפחת רחל בלהה, הבן שנולד לזה דן. בסדר? דן נולד, ולא הרבה זמן אחריו נולד יוסף. רחל יולדת, מיד אחרי שבלהה יולדת את דן, רחל יולדת את יוסף. כשכתוב על יוסף, והוא נער את בני בלהה ובני זלפה נשי אביו, הכוונה בעיקר לשבט דן. ולכן מתאים גם שדן יהיה צמוד בנחלתו לאפרים, שהוא בן של יוסף, ולבנימין, כן? אז בעצם נחלת שבט דן היא בעצם נפגשת בחלק המזרחי שלה עם נחלות אפרים. ולכן דן מקבל שדרוג במקום לגור ליד נחל דן, זה אחלה נוף, אבל זה רחוק, הוא מקבל שדרוג לגוש דן. מי לא רוצה שדרוג לגוש דן? כולם רוצים. אלא מה? שלאט לאט מגלים שזה לא קל לגור במרכז. למה לא קל לגור במרכז? צפוף, אין חנייה, ויש לחות, ובעיקר יש פלישתים. פלישתים, כמו שלמדנו אצל שמשון, הם בעצם, כשהם עולים צפונה, הם בעיקר פוגשים את אנשי שבט דן, שנמצא בנחלה שלו, נגיד שמשון נמצא בין צורה ובין אשתאול, זה החלק המזרחי של נחלת דן, בסדר? אבל דן גם, איך כתוב אצל דן? אמרה דבורה, ודן למה? איזה אוניות יש לשבט דן? נמל יפו. זה החלק המערבי שלו. נמל יפו עד בין צורה ובין אשתאול. ופלישתים דוחקים אותם. ולכן בני דן אומרים, רגע, אינך ואשובה, אל אישי הראשון, כי טוב לי אז מעטה, מה אני צריך להתעסק עם כל הזה? בואו נלך צפונה, נחיה חיים שקטים. אז הם בעצם רוצים לעלות צפונה, למצוא נחלה. כמובן שמאז שהם נטשו את נחלתם בצפון, יכול להיות שכבר השתלטו עליה כל מיני גורמים זרים, אז צריכים לבדוק האם הדבר הזה ניתן. זה סיבת התנודה והתנועה של שבט דן. אין פה הפקרות, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. שבט דן יש לו נחלה בפועל ונחלה בכוח. הוא כרגע רוצה ללכת לבדוק את הנחלה שלו. ולכן כתוב כך, וישלחו בני דן ממשפחתם, חמישה אנשים מקצותם, אנשים בני חיל, מצורם ומאשתאול, לרגל את הארץ ולחוקרה. ביום גואה להם, לכו חיקרו את הארץ, ויבוא הר אפרים עד בית מיכה ויעלינו שם. הם עם בית מיכה, והם הכירו את כל הנער הלוי, ויסורו שם, ויאמרו לו, מי הביא אחר הלום? הם הכירו אותו. כנראה הנער הלוי הזה שהיה בבית לחם יהודה, גם אנשי שבט דן הכירו אותו. ויאמרו לו, מי הביא אחר הלום? ומה אתה עושה בזה? ומה לך פה? מה? הוא אומר עליהם כזו וכזה, עשה לי מיכה, ויזכרני ויגידו לכהן. אני שודרגתי, אתם מכירים אותי בתור לוי? אני כהן. נכון? כן, מספרים שהגיע איזה יהודי לארצות הברית, חדש, הגיע מככה בשנות ה-20, שיהודים עלו בהמוניהם לארצות הברית, לגולדן המדינה. אז הוא אמר, איך יכירו אותי פה, אף אחד לא שם אליה לב, אני אגיד שאני כהן, אין פה הרבה כהנים, אני אגיד שאני כהן, קבל עלייה, וככה יכירו אותי. אז הוא אמר, אני כהן, טוב, כהן, קבל עלייה, עולה לדוכן, מברך את כולם, רואים שהוא הגיע. כן, שם, בברכת כהנים שם זה רק בשבתות, לא בימי חול. נכון, רק במוסף בשבת. רק בחגים, גם לא בשבת? רק בחגים, סליחה. אז עכשיו, מה, הוא הגיע בדיוק לקהילה, שהרב שם הכיר אותו מהערה. כן. אני לא יודעת איך קוראים לך, my name is Bronx. ואז הוא אומר, Bronx, ברל מהערה. והרב הוא רבי סמיון. אז כשהוא בא להגיד שבת שלום ושבת שלום לרב, אז הרב אומר לו, איך זה שברל מהעיירה שבקושי היה ישראל, נהיה פה באמריקה כהן? אז הוא לא נשאר חייב, הוא אומר לו, אם שמלקה מהעיירה שהיה סנדלר יכול להיות פה רב, אז אני יכול להיות פה כהן. סתם לו את הפה. אז זהו, עכשיו אנחנו פה קונים את הכל. אני עכשיו יש לי עסק חדש, לי ביזנס. עכשיו אתם תורים, אתם רואים שאתם צוחקים, אני יודעת שתצחקו בשיעור הזה, הקבע שהצחוק הוא עלינו, אנחנו הבדיחה, אנחנו הדחקה, בסדר? ויאמר עליהם כזה וכזה עשה לי מיכה והזכרני ויהיה לכהן. ואמרו לו, עכשיו, הוא אומר להם שהוא, הוא מספר להם שהוא שקרן, הוא אומר להם שהוא עובד על כולם, מה אומרים לו? שמע, שאל לנו באלוהים באמת מה קורה. ואמרו לו, שאל לה באלוהים ונדע, תצלח דרכנו אשר אנחנו הולכים עליה. בפני רגע הוא אמר להם שהוא, מאמינים? הוא עושה ככה, 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 זה, לכו לשלום, יהיה בסדר. והוא אומר עליהם, הכהן, לכו לשלום, נוכח אדוני דרככם אשר תלכו, ועשה להם מי שברך. סלח שבתי ממש, כאילו, סליחה שאני אומר, זה היה, נותן להם ברכות, נותן להם זה, והוא, וילכו חמשת האנשים ויבואו לישה, אגב, חידה נאה לילדיכם בשולחן שבת. עניתם לי כבר על החידה הקודמת, על 8 זוגות ושתי שלשות בפרשות, לא עניתם לי. כל פנים, חידה נאה, משהו בתורה, שם, שהוא גם שם של עיר, גם שם של חיה וגם שם של אדם. וואי, איך ידעתם? גאונים, כתוב. מי האדם? פלטי בן לייש. לייש זה עיר, כאן לישה, לייש זה אחד משמותיו של האריה, יש לאריה חמש שמות, חמישה, שם אחד, חמישה שמות. אריה, שחל, כפיר, לוי, לייש, שש, ושחץ. אז זה, וגם שם של מקום. וילכו חמשת האנשים ויבואו לישה ויראו את העם אשר בקרבה יושבת לבטח כמשפט צידונים, שוקט ובוטח ואין מחלים דבר בארץ, יורש עצר וחוקים המצידונים ודבר אין להם עם אדם. ויבואו אל אחיהם צורה וישתעלו ואמרו להם אחיהם מה אתם? ואמרו קומה ונעלה עליהם כי ראינו את הארץ והנה טובה מאוד ואתם מחשים אל תעצלו ללכת לבוא לרשת את הארץ. עכשיו אני רוצה להגיד שלא כתוב במפורש אבל משמע שזה ביקורת. משמע שהיו כאן גויים שישבו בשקט בביטחה, הם לא הפריעו לאף אחד, אף אחד לא הפריע להם, והם היו בסדר עם עצמם, ובכזה מצב אסור לך לפגוע בהם בלי שאתה אומר להם לפני כן, או שאתה צריך, כתוב נכון, כי תצור על עיר ללחמה וקראת עליה לשלום, והיה עם שלום תעניך, והייתה לך למס ועבדוך. צריך להגיד להם, אתם רוצים להיות כאן, אז אתם צריכים לא לעבוד עבודה זרה, ולהעלות מיסים, שזה לגיטימי, ואז אם כן, אסור לך להזיז את האדמה. פה משמע ששבט דן לא עשו את זה, ויש כאן משמע שזה סוג של ביקורת עליהם, נכון? יושבים, אין מחלים דבר בארץ, כי דיברנו על זה כמה פעמים, שגם כיבוש הארץ צריך לעשות בצורה מוסרית. אל תעצו ללכת לבוא ראשת הארץ, כי בואכם תבואו עם בוטח וארץ רחבות ידיים, כי נתנה אלוהים בידכם, מקום אשר אין שם מחסור כל דבר אשר בארץ, כי באמת זה ארץ, אנחנו מכירים, ארץ נחלי מים שם. ויסעו משם משפחת הדנים מצורה ומאשתאול, 600 איש חגור כלי מלחמה, ויעלו ויחנו בקירת יערים ביהודה, על כן קראו למקום ההוא מחנה דן עד היום הזה, בדרך שלהם. הנה אחרי קירת יערים, ויעברו משם הר אפרים, ויעבור את בית מיכה. כן, אתם מדמיינים את המפה. הציר המרכזי, זה, כן, ללכת בציר החוף צפונה, זה גם מסוכן בגלל פלישתים, אז הם הולכים על גב ההר. ציר 60, בעצם אתה הולך, כן, נגיד צומת תפוח, חווארה, שכם, מלון מעובר את שכם, מלון מורה, מגיע לעמק דותן, ג'נין, אפולה, עד שאתה מגיע לאן שאתה צריך, מגידו, ומשם עולה צפונה. עולים, מגיעים, ואז עונים חלשת האנשים ההולכים לרגל את הארץ לאיש ואומרו לכם, הידעתם כי יש בבתים האלה אפוד וטרפים ופסל ומסכה, ואתה דעו מה תעשו. הם לא אומרים להם, הם גם כן יודעים שזה שקר. ויסורו שם ובואו אל בית הנער הלוי בית מיכה וישאלו לשלום, ושש מאות איש חגורים כלי מלחמתם ניצבים פתח השער אשר מבני דן, ועלו חמשת האנשים ההולכים לרגל את הארץ, באו שם ולקחו את הפסל, את האפוד, את הטרפים ואת המסכה, והכהן ניצב פתח השער ושש מאות איש שחגורים כלי מלחמתם, בקיצור עושים שם שוד. לוקחים את את כל הפסיליטיז, את כל הפסיליטיז, לוקחים את הכל. למה? וואלה, גם לנו מתאים שיהיה לנו ככה איזה אפות, רפים, אנחנו צריכים גם את הקישוט הזה. ואלה באו בית מיכה, ויקחו את פסל האפות ואת הטרפים ואת המסכה, ואמר להם, כן, מה אתם עושים? אתם עושים לי את העבודה. ואמרו לו, חרש, שים ידך על פיך ולך עמנו, אנחנו נשים לך שדרוג. שדרוג! והיית לנו לאב ולכהן, הטוב היותך כהן לבית איש אחד, היותך כהן לשבט ומשפחה בישראל. שים לך שדרוג, בואו. הכל, אתם יודעים, אומרים שאם אדם עובד על מישהו אחר, הוא 50% מצליח, 50% לא מצליח. אבל אם אדם עובד על עצמו, הוא 100% מצליח. הצלחה מובטחת. הם עובדים על עצמם, והם יודעים את זה, והם מבסוטים, כן, בואו נעשה. צריך שיהיה כאן איזה בית... בית, בית תפילה, בית אפוד, בית רפים, בוא, עם כל התקסים של הדתיים האלה, שיהיה מה להתנדנד, מה זה, יאללה. מבסוט, באמת, וואלה, שדרוג. ויתב לב הכהן, שהוא כמובן לא כהן, אלא מה הוא?
לוי.
לוי, כן. ויקח את האפוד, את הטרפים, את הפסל, ויבוא בקרב העם, ויפנו וילכו וישימו את הטף, את המקנה, ואת הכבודה לפניהם. הם הרחיקו מבית מיכה, והאנשים אשר בבתים אשר עם בית מיכה נזעקו. האנשים בהר אפרים, והדביקו את בני דן. ויקראו אל בני דן ויסבו פניהם ויראו למיכה, מה לך כי נזעקת? מה קרה, מה? הוא אומר, את אלוהי אשר עשיתי, לקחתם. אלוהי אשר עשיתי, כן, לקחתם לי את האלוהים שלי, מה אני אתפרנס עכשיו? לאן אני אלך? בסדר, אנחנו צוחקים, אתם מבינים? כאילו הפרק הזה הוא פרק ארוך, ואתה לא גומר לרדת מדחי אל דחי ביחס אל הקודש. מסחר, רמאות, גניבה. הכל התחיל מגניבה, הכל התחיל מילד שגנב כסף מאימא שלו, במקום שתיתן לו שתי סטירות ותאפס אותו, היא אומרת לו כל הכבוד, ואז היא מותנת לו זה, וכולם עובדים על כולם, וכולם מרוצים מזה, וזה, כלומר, ברור שאין פה אמת, וברור שצריך לשקר, וכולם רוצים להקים פה איזה בית אפוד וטרפים שהוא, אין בו שום אמת, וככה זה עובד. אין, עכשיו, העובדה שהפסוק חוזר כמובן, אין מלך בישראל, מראה שאחד מהתפקידים המרכזיים של מלך בעם ישראל זה לא רק לנהל את כל החוץ והביטחון, זה לנהל את השאיפות של הקודש. דוד המלך, המשימה המרכזית שלו בסוף, זה ככה חז"ל אומרים, דורשים את הפסוק, דוד המלך אומר, שיר המעלות לדוד, שמחתי באומרים לי, בית אדוני נלך. נכון? שמחתי. דקלון, שם שלך ברופה שלו. בית אדוני נלך, יפה. אז מה אומרים חז"ל? דורשים את הפסוק. שמחתי, אומר דוד המלך, שמחתי באומרים לי, תלך. שמחתי ששמעתי את עם ישראל אומרים, מתי עמוד זקן זה, ויבוא בנו וירשנו, ונבנה את בית המקדש. כי דוד לא יכול לבנות את הבית, כי הוא היה איש מלחמות. ושלמה כן יכול לבנות את הבית, כי הוא איש שלום. אז דוד אומר, איזה יופי, סוף סוף עם ישראל רוצה לבנות את המקדש, כי כשדוד קיבל את המלוכה, זה בכלל לא עניין אותה. מה צריך מקדש? יש לנו כותל, יש לנו חוץ וביטחון, זה מספיק. ודוד עשה עבודה מאוד מאוד גדולה כדי לעורר את חשק בניית המקדש, וסוף סוף זה כל כך הצליח שאומרים, יאללה, נו, פנה את המקום, אנחנו רוצים את הבא בתור. כאן אנחנו רואים שזה שום חשק לקודש, כלום, זה מסחרה, פשוט מסחרה. זה תארו לעצמכם, הייתם הולכים להתפעל בית כנסת, שהגבאי שם, אז הוא אומר, זה המונדני, זה מקום עסקי פה. פה זה מקום עסקי. אנחנו צריכים לעשות רווחים. מה אתה משלם? 100, 50, 200, לא, אם לא. הכנסת זה לא מקום עסקי, הכנסת זה מקום לשם שמיים. יש כסף מגיע, ברוך השם, אנשים תורמים בלב שלם, אבל זה לא מקום עסקי. אז עשית את אלוהי, עשיתי, כן? והיא אומרת, אלוהי אשר עשיתי לקחתם, ואת הכהן, ותלכו, מה לי עוד פה? מה זה? תאמרו אליי, מה לך? מה אתם רואים? תשמע, מה לך? מה זה? הרסתם לי את הפרנוסה. ואמרו אליו בני דן, אל תשמע קולך עמנו, פן נפגעו בכם אנשים הרי נפש, זה אספתה נפשך ונפש ביתך. בוא תגיד תודה שאנחנו לא הורגים אותך. בסדר? אז תרגיע, לך מכאן. והלכו בני דן לדרכם, ויער מיכה כי חזקים הם ממנו, ויפן וישב אל ביתו, והם הלקחו את אשר עשה מיכה, ואת הכהן אשר היה לו. ויבואו עליי של עם שוקט ובוטח, ויקו אותם לפי חרה, ואת העיר שרפו באש, ושוב פעם אני אומר, דעתי, זה נכתב בצורה של ביקורת. ביקורת, לא עושים דברים כאלה, גם לא לגויים. ואין מציל, כי רחוקה היא מצידון, ודבר אין להם עם אדם, כלומר, עם אנשי שלום כאלה. והיא בעמק אשר לבית רחוב, ויבנו את העיר וישבו בה. ויקרו שם העיר דן, בשם דן אביהם, אשר יולד לישראל, ואולם לה היא שם העיר לראשונה, וגם זה לדעתי מחאה. כאילו, כן, ככה לא בונים עיר. ככה לא עושים. אתם קוראים לזה דן, תדעו לכם זה לאיש. הייתם צריכים לעשות את זה בצורה אחרת. ויקימו להם בני דן את הפסל, וסוף סוף יודעים מי זה הלוי הזה. ויונתן, בן גרשום, בן מנשה, יש פה נון תלויה, שזה אומרים, זה הנכד של משה רבנו. הוא ובניו היו כהנים לשבט הדני עד יום גלות הארץ. שבט דן היה אחד מהשבטים הראשונים שגלו, מפני שהוא מעשר את השבטים, עד יום גלות הארץ. העסק הזה עבד. עבד. זה עובד, אני נותן איזה תרומה, איזה חי שקלים, עושה איזה מדליק איזה נר, עושה איזה אוקוס פוקוס, לא יודע מה. זהו, אני מסודר, אני במקום עבודת השם אמיתית, תפילה, תשובה, תיקון. המכניקה של הדת אני קורא לזה. יש פה איזה מכניקה, נעשה תרומה, נעשה תיקון כזה או אחר, זה עובד. וישימו להם את פסל מיכה אשר עשה כל ימי היות פסל. בית האלוהים בשילו. עכשיו אתם צריכים להבין את המשמעות של הדבר הזה. בית האלוהים בשילו, או בכלל, הרעיון של התורה, זה רעיון בלתי רגיל, חדשני ביותר. מהו הרעיון? עם ישראל נכנס לארץ ישראל בספר יהושע, מבחינה מספרית, משהו כמו 4 מיליון איש. זה המספר המוערך. לפי המפקדים שעשו במדבר, מעל גיל 20, אז אלה המספרים פחות או יותר. 4-5 מיליון איש. ממצרים יצאו 600 אלף גברים מעל גיל 20, נשואים ל-600 אלף נשים מעל גיל 20, זה 1.2 מיליון איש. נגיד שלכל משפחה יש, כל זוג יש, כל בית אב, זה 600 אלף בתי אב. לכל בית אב יש 6 ילדים, אז 6 כפול 6 זה 3.6 מיליון. 4 מיליון, אם זה ריבוי טבעי, נכנסו. 4 מיליון זה לא הרבה. זה לא כמות גדולה. במיוחד, אם ניתנת ליבנו לכך, שבמדבר הם היו מאוד מאוד צפופים. המחנה ישראל במדבר היה י' ב' מיל על י' ב' מיל. 12, בערך 12 קילומטר על 12 קילומטר, שזה משהו לא גדול. אתה קם בבוקר, אתה פוגש את השכן, אתה פוגש את החבר, אתה רואה את משה רבנו, אתה רואה את המשכן. זה אירוע צפוף. עכשיו מגיעים לארץ ישראל, ארץ ענקית. הם כבשו ארץ גדולה, חסית, כן? כולל עבר הדן המערבי, מעבר לים המלח. וכל שבט יושב בנחלה שלו. הסכנה לפירוק ופירוד היא גדולה מאוד. מה המענה של התורה לדבר הזה? מצוות עלייה לרגל. 3 פעמים בשנה יראה כל זכור אחד, פני אדוני אלוהיך במקום אשר יבחר. 3 פעמים בשנה, זה הכי הרבה, אבל ודאי, לפחות פעם אחת בשנה, באיזה חג? פסח. חג להכיר קורבן פסח. כולם עולים לרגל. עם שלם, חודש חופש, אורזים את הכל, משאירים את הפועלים ובעלי חיים, עולים לרגל. עכשיו תנסו רגע לדמיין את הדבר הזה, את הדרכים שמתמלאות, ולאט לאט לקראת ירושלים נפגשים, והדרכים זה כבר זה, ונפגשים, ורובן, מדבר עם שמעון, ומשבט אחר, ועולים ומגיעים. אתה כבר מגיע לירושלים, אתה מגיע שבוע קודם כדי להתארגן, פוגש, שומע את הכהן הגדול, שומע את הלוויים, שומע את כל הדברים, חוזר חזרה, כעבור חודש לביתך, אחרי שפגשת את כל עם ישראל, חווית החוויה, וזה קורה כל שנה. והילדים יש להם ציפייה לזה, מתי אני אעלה לרגל. ואולי זה קורה גם יותר מפעם, יש כאלה שכבר הגיעו, חודש, נשארו עד שבועות. יש כאלה שיגיעו ליום כיפור וישארו כדי לראות את הכהן הגדול. זה האירוע שגורם לכך שעם ישראל יישאר מאוחד. זה קריטי האירוע הזה. ומי לא מגיע למסיבה ממתי שהוא? שבט דן, הוא לא צריך לעלות לרגל, כי יש לו אלוהים משל עצמו. אז בעצם אנחנו מבינים מדוע שבטים אלה היו הראשונים לגלות, הם היו הראשונים לעלות, כי הם היו הכי פחות מחוברים. אז זה הציר, פסל מיכה, זה הציר של בן אדם למקום. זה הציר של בן אדם למקום, זה פסל מיכה. אובדן הקודש, אובדן היחס אל הקודש, הרוממות, היראה, אנחנו עכשיו בפרשות המשכן, ועשו לי מקדש שכנתי בתוכם. אתם יודעים, הרמב"ן אומר על הפרשה אצלנו, הוא אומר דבר שממש פשט, כמובן, אבל הרמב"ן אומר את זה בפרשת תרומה, הרמב"ן הראשון על תרומה. הרמב"ן אומר שבעצם, הקמת, הרי, אם אנחנו קוראים את הפרשות ברצף, יוצא שהדבר הראשון שהקדוש ברוך אמר למשה רבנו בהר סיני, זה להקים את המשכן. זה, נכון, משה רבנו, בסוף הפרשה הקודמת עולה להר סיני, ואז, נכון, ויהי משה בהר 40 ו-40 לילה, וידבר אדוני למשה לאמור, דבר לבני ישראל, ויקחו לי תרומה. אז המצווה הראשונה שמשה רבנו שומע בהר סיני זה עשיית משכן. למה? אומר הרמב"ן, כי בעצם אנחנו מנסים להעתיק את מעמד הר סיני, שהיה חד פעמי, להעתיק אותו למשכן. בעצם המשכן זה מעמד הר סיני מתמשך. ותראו כמה הקבלות יש בין מעמד הר סיני לבין המשכן. במעמד הר סיני יש ענן, ועל המשכן יש ענן. במעמד הר סיני היה אשן, והמשכן יש לו אשן הקטורת. במעמד הר סיני היה כל שופר, ובמשכן כשמפרקים אותו, משמיעים כלי חצוצות. במעמד הר סיני כל הנוגע בהר מות יומת, והמשכן עזר הקרב יומת. במעמד הר סיני הגבל את העם, נכון? והמשכן הגבל אותו דרך החצר, דרך כיסוי הכלים. במעמד הר סיני, עם ישראל שומע את הקולות במשכן, וישמע משה את הקול מדבר אליו, מבין שתי הקרובים. ממש זה כאילו אותו עניין, אותו עניין. אז אחת המצוות הגדולות זה מצוות מורה, במעמד הר סיני, ישראל שעמדו על הר סיני, פרחה נשמתם, ובמשכן, נדב ואביהו מתו. בסדר? אז יש המון המון הקבלות, ואחת ההקבלות המרכזות זה מצוות מורה מקדש, יראה. וכאן אנחנו רואים שבט שלם בעם ישראל, לא איזה אפיזודה משפחתית של פסל מיכה, שבט שלם בעם ישראל, שבט רציני, שרק לפני דקה קראנו שהוא העמיד את שמשון ועשה דברים, שהוא מרמה את עצמו, כאילו, בסדר, כאילו, זה כמו ללמוד תורה, בלי להאמין בקדושת נותן התורה. מה? כן. אז זה האירוע, בסדר? חורבן גדול של בן אדם למקום. זה האירוע אחד. האירוע השני שנתחיל אותו בעזרת השם כבר היום ונמשיך אותו בשבוע הבא, זה הסיפור של פילגש בגבעה. אני רוצה להקדים פה איזו הקדמה ובעזרת השם נמשיך ונפרט אותו בשבוע הבא. תראו. כדי להבין את האירוע של פילגש בגבעה, זה אירוע מאוד מאוד מורכב ומסובך להבין אותו. קוראים פה כל מיני דברים שהם לא ברורים בכלל. אנחנו נצטרך פה לעשות קצת איזו עבודת מחקר. יש פה איזה כתב חידה כזה אפילו. אבל אנחנו צריכים להבין דבר אחד מאוד מאוד בסיסי. בסדר? מאוד מאוד בסיסי. רק ההבנה שלו תוכל לתת לנו איזה... אני אגיד לכם את השאלה המרכזית. השאלה המרכזית היא איך קורה שמזה שבמקום מסוים, הגבעה זה לא איזה, הגבעה זה מקום קטן. מקום מסוים לא הכניסו אורחים. ואפילו מתה. פילגש, שזה חמור מאוד, תכף עוד גם נראה איך היא מתה, איך מגיעים מזה למלחמת אחים? בסדר? זה קצת לא מסתדר. זה מעשה חמור מאוד, תקראו לזה רצח, תקראו לזה התעללות, לא משנה, זה אמור להיסגר ברמה המקומית, ברמה של אנשי הגבעה או אנשי בנימין. איך מזה הגענו למלחמת אחים עם שלושה סבבים, שנהרגים בה כמעט מושמד שבט מישראל? זה לא מתכנס, האירוע הזה. לכן ברור שמעשה פילגש בגבעה רוכב חזק מאוד על מתיחות גדולה קודמת שמרחפת מעל כל ספר שופטים. בואו נגיד את המתיחות ובשבוע הבא נפרט עליה. המתיחות היא המתיחות מול שבט אפרים. שבט אפרים לאורך כל ספר שופטים הוא שבט לא מרוצה. הוא כל הזמן מציס. הוא לא מרוצה בגלל שבעמדה שלו אחרי שיהושע הוא היה המנהיג, אז המנהיגות אמרה לי שרק אצלו. הוא לא מקבל את העובדה שבספר שופטים כל שבט מעמיד מנהיג מתורו. הוא אומר, אנחנו או מנהיג מבני יהודה, אם זה מבני רחל, אז אני הבן המובחר מבני רחל וזה שלי. וחוץ מזה, הוא סוחב גם תסכול מהנחלה שלו. הוא קיבל נחלה שלפי דעתו לא מתאימה לו, קטנה עליו, גם באזור קשוח בהר אפרים, והוא רוצה נחלה יותר גדולה, ויהושע מסרב. ולכן הם כל הזמן במתח על האירוע הזה. איך אנחנו יודעים את זה? בואו ננסה להיזכר במתחים ששבט אפרים מוליד לכל אור ספר שופטים. מתח ראשון מול גדעון. שגדעון יוצא למלחמה, גדעון הוא משבט מנשה. יוצא למלחמה, מביא ניצחון, באים אליו בני אפרים, אומר לו, איך העזת לצאת למלחמה ולא לקרוא לנו? איך אתה זה? אבל גדעון היה מנהיג, מתון, הוא אומר עליהם, מה יכולתי לעשות ככם? הייתי זה, והיה לו טוב, בכל מקרה, בידכם נתן השם את עורב ואת זאב, היה לו טוב עדולות אפרים מבציר אבי עזר, אז רפתה רוחה מעליו. טוב, בסדר, הוא דיבר איתם, נתן להם את הכבוד, את ההחתרם שמגיע להם, נרגעו. לא מספיק, הם ממשיכים גם עם יפתח, יפתח, גם כן עם מנשה, יוצא למלחמה, אה, איך לא קראת לנו, בתך נשרוף עליך באש. יפתח אומר, מה אתם רוצים ממני? מה הסגר איתכם? מה זה? אבל יפתח הוא לא סבלן כמו גדעון, נכנס בהם והורג מהם 42 אלף איש. לא מאפשר להם לחזור חזרה מאזור יבש גלעד, לחזור לנחלתם, תגיד שיבולת, הורים סיבולת, הורג אותם על המעברות, מלחמת אחים, נוראה. בסדר? בתוך זה. גם, אז כאילו חלק מהתסכול הזה של בני אפרים, שהם כאילו לא סופרים אותם, אז זה כנראה סיפור של פסל מיכה, גם הוא מהר אפרים. הוא אומר, כן, אני לא צריך את המשכן שלכם. משכן שלו, אני אעשה כאן איזה אלטרנטיבה. בסדר? והסיפור הבא, והיא בימים ההם, הוא מלך הן בישראל, והיא איש לוי גר בירקתי הר אפרים. גם כן הר אפרים. ואני רק מזכיר לכם, שספר שמואל, במי הוא מתחיל? והי איש אחד מן הרמתיים צופים מהר אפרים, ושמו אלקנה. כלומר, הכל נוסובב סביב אנשי הר אפרים. הנחת העבודה שלנו היא כזאת. זאת הנחה שאפשר להוכיח אותה, אנחנו גם נוכיח אותה. שבט אפרים היה מאוד מאוד רגיש לנחלה שלו. גם ככה הייתה לו נחלה קטנה, הוא היה מאוד רגיש לנגיסות בנחלה. השכן של שבט אפרים מדרום זה בנימין. בנימין. בסדר? הם מאוד מאוד רגישים לכך שמישהו מבנימין יבוא ויגור אצלהם. ולכן כשמגיע איש מהר אפרים ועובר בגבעה, הם לא מוכנים להכניס אותו. לא רוצים להכניס את האורחים. מי כן מכניס אותו? זוכרים? פסוק תצזיין, והנה איש זקן בא מן מעשה ומן השדה בערב, והאיש מהר אפרים והוא גר בגבעה. בדיוק מה שהם פוחדים, קורה. מה? יש פה איש אחד שהוא מהר אפרים, אבל גר בגבעה. כן? בבנימין. אז זה כאילו שבט אפרים שמנסה קצת... שבט אפרים מאוד רגישים שבנימין לא יקחו להם, והם גם מנסים להתפשט. אז גם בנימין רגישים לזה. הם מבינים ששבט אפרים צפו, שבט אפרים מנסה לדחוק את זה. אז יש כאן איש מהר אפרים שגר בגבעה, אוקיי, נגיד שבא לנו אותך, אבל מה אתה עכשיו עושה? מכניס אורחים! הבנו את הרעיון, ככה זה מתחיל! ככה זה מתחיל! השכן הראשון, קונה את זה, אחרי זה מביא שכן, אחרי זה, וזהו, האזור משנה את האופי שלו! בסדר? ככה זה מתחיל! זה הסיבה, אנחנו נרחיב את זה בשבוע הבא, שהם לא מסכימים להכניס את האורחים. זה יושב על מתח גדול מאוד בין בני בנימין לבני אפרים, על רקע של נחלה. מה האירוע הזה ואיך הוא יתפתח? נראה בזאת השם בשבוע הבא, ברוך הדבר לעולם. אמן, אמן.